משפחה ושות.
ואנחנו כבר מתחילים עם עורכת הדין מאיה וייסמן. מאיה, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך? או?
בסדר גמור, תודה רבה. טוב שאת פה, ואנחנו הולכים לדבר, למרות ככה, כיף לנו לראות אחד השני, על נושא מאוד רגיש. בתוכניות האחרונות דיברנו בין היתר על פרשת הסוטה ועל פסק הדין המטלטל, והנה אני מודיע לקהל המאזינות והמאזינים שיש עוד נושאים לא פשוטים ומורכבים בנושא קטינים, ואנחנו נדבר על אחד שאת הצגת והגעת עד לבית המשפט העליון היום, נדבר על אימוצים. בואי ככה תספרי לנו על המקרה.
נכון, אז קודם כל אני רוצה לקחת אתכם למסע שעבר בין שלוש ערכאות, מסע של א' לצורך העניין, לקוחה שנכנסה למשרד בשנת 2020, והסתיים לא מכבר ככה בספטמבר האחרון.
4.5 שנים, את אומרת.
כן, 4.5 שנים. היא הגיעה אליי בכלל בעניין אחר שקשור לתחום שלנו, אור, וככה על הדרך אמרה לי, את יודעת מאיה? אני ילדה מאומצת, ואני רוצה לפתוח את תיק האימוץ שלי. אני רוצה לדעת מי הם הוריי, אולי אני אוכל לפגוש את אימא שלי.
בת כמה היא?
כשהיא פנתה לה, היא בת 50 פלוס.
זאת אומרת, בגיל 50 פלוס היא החליטה שהיא רוצה לדעת מי הוריה האמיתיים, ככה מתיק האימוץ? וואו.
בוא נאמר כך, שזה התחיל עוד הרבה לפני, ותכף אנחנו נעבור על כל הפניות שלה לשירות למען הילד. והיא אמרה לי גם איזשהו עורך דין, אמר לי, טיק טק ככה, 10,000 שקלים, טיק טק, אני פותח לך את תיק האימוץ, אין לך מה לדאוג. אני הרמתי גבה, וזה לא קל עם בוטוקס, אבל הרמתי גבה בכל זאת.
אוקיי.
ואמרת, תשמעי, אני לא עוסקת באימוץ הארדקור, אבל יש פה סוגיה מעניינת, אני הולכת לבדוק. הלכתי לבדוק, והחלטנו שאנחנו צועדות איתה את הדרך. פנינו לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה לפתוח את תיק האימוץ.
שכל הרצון שלה, אם אני מבין נכון, לדעת מי מורי המולידים.
נכון. זאת אומרת, שאיפת העל שלה הייתה לפגוש את אימא שלה. אנחנו מבינים אבל שאי אפשר לכפות מפגשים כאלה. אז לפחות לעיין בתיק האימוץ, אולי ללמוד גם משהו על אביה, שאולי אפילו לא יודע שהיא קיימת. זאת אומרת, קרוב לוודאי שהוא לא יודע שהיא בעולם.
היא ידעה שהם אגב בין החיים, או שגם את זה לא ידעה?
גם את זה אנחנו לא יודעים, ואתה אגב מזכיר לי משהו שכדאי שאנשים ידעו. למרות שחוק האימוץ מנתק קשר פיזי ומשפטי, הוא לא מנתק דבר אחד, את זכות הירושה.
זה טוב, זה כבר לתוכנית אחרת, מה שנקרא.
זה לתוכנית אחרת, אבל אני רוצה לומר לך שגם כשטענתי את זה בבית המשפט המחוזי, השופטים הסתכלו עליי כאילו נפלתי מהירח, אבל הם הלכו לבדוק וזה נכון. אבל אני שמה את זה רגע בצד, כי זה באמת לא העיקר, זה אולי דרך שלנו לפנות, לפתוח את תיק האימוץ גם אחרי מותו של ההורה הביולוגי, אבל זה עוד חלק מהטיעונים שטענו פה כדי להגיע למידע.
אז פניתם לבית המשפט לענייני משפחה?
פנינו לבית המשפט לענייני משפחה, והסתבר לנו, היא פנתה ב-99 פעם ראשונה, והשירות למען הילד החליט לשלוח סטודנטית לעבודה סוציאלית לדבר עם האמא הביולוגית. זאת רמת החשיבות שהם יחסו למקרה.
אוקיי. Okay.
ובאמת פגשו אותה, וזה נראה היה שהיא דווקא בשלה, ואפשר לקיים מפגש, וברגע האחרון היא התחרתה.
האמא הביולוגית אמרה, אני לא רוצה.
אני לא רוצה. אחרי זה ב-2007, כשהיה איזשהו אירוע שקשור לגנטיקה ורפואה, הריונות וכו', היא פנתה פעם נוספת, והם אמרו לה, לא, 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 היא תורקת לנו את הטלפון, ואי אפשר, אם ההורה לא רוצה, אז אי אפשר. אבל רגע, אני מסתכלת על לשון החוק, ואני אומרת שסעיף 30ב אומר משהו אחר. הוא אומר, לפי בקשת מאומץ שמלאו לו 18 שנים, רשאי עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ להתיר לו לעיין בפנקס ברישום המתייחס אליו, סירב העובד הסוציאלי לבקשה, רשאי בית המשפט להתיר את העיון לאחר קבלת תזכיר מעובד סוציאלי לפי חוק אימוץ.
כלומר, בכלל לא צריכים את האישור של ההורה עצמו שמסר לאימוץ.
מדויק, אם אנחנו הולכים גם למטרות חוק האימוץ, כשאנחנו אומרים הכל לאורו של טובת המאומץ, רק ככה אתם צריכים לפרש את החוק. והולכים בעצם ונותנים זכות וטו להורי הביולוגי. אם מתאים לי, סבבה, נפתח. ואם לא, אז לא. אני רוצה לומר עוד אנקדוטה. פה, כשהיא נמסרה לאימוץ, בכלל היה נוסח קודם לחוק.
כן, זה מן הסתם, היא בת 50, אז נכון, אי שם אחורה, מה שנקרא.
ממש אחורה, שהוא נתן זכות אוטומטית למאומץ לפתוח את תיק האימוץ. אפילו לא צריך לפנות לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו לא מכילים חוקים רטרוספקטיבית, אבל אם אני מסתכלת על מה שאנחנו קוראים בלשון שלנו, עומד דעתה של אותה אימא ביולוגית, מה היא חשבה כשהיא מסרה את הילדה הזאת לאימוץ? היא ידעה, כי היו צריכים לידע אותה, ואני בטוחה שעשו את זה, שביום מן הימים, בעוד 18 שנים פחות חודש חודשיים, יכולה אותה בת ביולוגית לפתוח את תיק האימוץ ולראות מי היא. במסע הזה כמובן, מה שבית המשפט פעל לפי החוק, ואמר, אוקיי, בוא ניקח תזכיר. התזכיר אבל, באופן מפתיע, התייחס אך ורק למה שהאימא הביולוגית אמרה וחוותה.
כלומר, בניגוד לרוח החוק, הוא לא בחן את המאומצת, בחן את האימא שמסרה לאימוץ.
בחן את האימא, בוא נאמר ככה, אור, אם אתה היית קורא את התזכיר, היית מתקשר אליי, והיית אומר לי, וייסמן, מה קורה פה? זה תזכיר? זה היה משהו מאוד לא מעמיק. מסתכל רק על האימא הביולוגית, מדברים שהיא אמרה, אנחנו יודעים שדברים שאנשים אומרים צריך לבדוק אותם. למשל, אם אימא טוענת, אני לא אוכל לשרוד את האירוע הזה, כי יש לי איזושהי בעיה רפואית. היית מצפה שיבדקו תיעוד רפואי, מסמכים, אולי אפילו ימונה, מומחה רפואי? לא, הם הסתפקו בכך ועברו הלאה. וכך הפסדנו בערכאה הראשונה.
זאת אומרת, בית המשפט לא אפשר לכם, לא אפשר למאומצת, לדעת מי, לפתוח את תיק האימוץ ולדעת מי מוריה.
נכון. כשאני חושבת שכדאי שהמאזינים יבינו מהן הזכויות שאנחנו שוקלים פה. יש לנו מצד אחד זכות מאוד מאוד בסיסית של אדם לדעת מניין הוא בא, מי הם הוריו. זו זכות טבעית, מוסרית, מאוד מאוד
כל
בסיסית.
כל כך מתקשר לפסק הדין שהתחלתי על התינוקת מהסוטה, אוקיי.
מאוד. מהצד השני, יש לנו הורה שבחר למסור את ילדו לאימוץ, ויש לו זכות לפרטיות. אנחנו טענו שהאיזונים האלה על ציר הזמן משתנים. זאת אומרת, כשאותה אימא לצורך העניין מסרה אותה, היא הייתה מהמגזר הדתי, זה היה מאוד במחשכים, בושה מאוד גדולה, ואתה רוצה לתת לה את התקווה לבנות משפחה, בלי שהסיפור הזה נושף באורפה, והיא יכולה לצאת לדרכה החדשה. היום, ברבות השנים, היא כבר סבתא לנכדים, במקרה שלנו היא גם התעלמנה מבעלה, ולכן הזכויות שלה לפרטיות, אל מול הזכות הבסיסית בסיסית של אותה א', לדעת מי הם הוריה, כבר משתנות, האיזון משתנה.
עורכת הדין מאיה וייסמן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לפני שנמשיך לשמוע את המשך המסע המשפטי, וברוח השבוע קצת קורין אל על. משפחה ושות. חזרנו, אנחנו בהמשך של מסעו המשפטי עם עורכת הדין מאיה וייסמן. שמענו שבית המשפט לענייני משפחה לא אפשר ללקוחה שלך לפתוח את תיק האימוץ, אז מה הלאה?
אז כמובן שהמשכנו במסע הזה אל בית המשפט המחוזי. בכל זאת זאת סוגיה עקרונית שלא ניתן לה שום פתרון עד כה, למעט שני פסקי דין מאותה הרכאה של משפחה. ובבית המשפט המחוזי חזרנו על אותן הטענות, והיה נראה לנו שעוררנו קצת את השופטים. והם אפילו ביקשו מהאוסיות, לכו תעשו מאמץ.
אוסיות, עובדות סוציאליות.
נכון, כן. עובדות הסוציאליות של השירות למען הילד, תעשו מאמץ ולכו תמצאו את האישה הזאת, ותגידו לה שיכול להיות שאנחנו נחליט לפתוח את תיק האימוץ, מבלי שהיא בכלל תיתן את עמדתה. והם נעמדו על הרגליים האחוריות ואמרו, זה בניגוד לאמונה שלנו, אנחנו לא נפעל בניגוד לאיך שאנחנו חושבות מקצועית. וכך גם פה הפעם אור.
זאת אומרת, נורא בשירות למען הילד, נורא מגינים על אלה שמוסרים לאימוץ.
נורא מגינים על מי שמוסרים לאימוץ, ואגב, לא מביאים סטטיסטיקות או מחקרים, האם באמת זה עשוי לגרום למניעת מסירת ילדים לאימוץ, זה כן נאמר בחלל האוויר, אבל בלי שזה קיבל איזשהו גיבוי, כמו שאנחנו אוהבים בתוך אולם המשפטים. וגם הפעם, אני אומר בכנות, בניגוד למה שציפינו, הפסדנו גם בבית המשפט המחוזי, לא רק שהפסדנו, אלא פה אחד, צורב, אף אחד לא התיישר לכיווננו ולא נתן לנו בזיק של תקווה.
היה זה אותו נימוק של בית המשפט לענייני משפחה או שחידשו שם בנימוקים?
זה חזר על אותם עקרונות ובעצם הם חשבו שזכות האם גוברת.
זכות האם שמסרה לאימות?
האם הביולוגית.
אוקיי.
גוברת.
מה, מתוך שיקול שבאמת של אם הורים, ההורים שמוסרים יחששו שברבות השנים הילד יגיע אליהם וזה יהיה למצב מביך או מביש או לא יודע מה, אז ימנעו מלמסור מאימות, זה השיקול?
זה בעצם אחד השיקולים. כשהם לקחו את המלצות ועדת גרוס, שבכל זאת זאת רק ועדה שלא קיבלה תוקף של חוק או מעמד של חוק, שם דעת הרוב חשבה שצריך לתקן את החוק ברוח הזו. זאת אומרת שבאמת צריכה להיות זכות וטו להורה הביולוגי.
אוקיי, אז עברנו שתי ערכאות. מה קרה בבית המשפט העליון?
בבית המשפט העליון, קודם כל אנחנו צריכים לעבור את המשוכה של רשות העירור, ואכן אנחנו יודעים בקרב עורכי הדין שיש לנו ככה ביקורת על זה שלא פותחים לנו את הדלת.
נכון,
מספיק.
לערכאה השלישית, לדון.
לערכאה השלישית, נכון. אבל בכל זאת, זאת הייתה סוגיה עקרונית שלא ניתן לה מענה בפסיקה. ובעצם בית המשפט העליון אמר, רגע, עצרו. יש פה חוק מאוד מאוד ברור. החוק אפילו, גם בלשון החוק היום, לא מוזכר ההורה הביולוגי. ולכן, כל נקודת האיזון צריכה להשתנות. זה קודם כל רצון הילד שנמסר לאימוץ המאומץ. אם ההורה הביולוגי, הוא יוכל להראות לנו איזושהי סיבה קיצונית, חריגה, שבאמת יש חשש לחייו אם הסיפור הזה יוודע, רק אז אנחנו נשקול לא לפתוח. ואתה רוצה לשמוע משהו מדהים?
בוודאי.
בבית המשפט
העליון... כל הסיפור העליון, מדהים, אני רוצה לשמוע את המשכו.
בבית המשפט העליון התחבר בצורה מאוד ברורה, שהאימא הביולוגית בכלל לא ידעה שאנחנו המשכנו למחוזי, ושאנחנו עומדים בבית המשפט העליון באותו חודש יוני 24. לא היה לה מושג שזה מה שקורה, ואף אחד עד אותו רגע לא הסביר לה שבית המשפט יכול להכריע גם בניגוד לרצונה.
יפה. אז בסופו של דבר בית המשפט העליון אפשר את הפתיחה של תיק האימוץ?
לא מדויק. הוא בעצם הנחה מהם השיקולים, איך צריך לשקול אותם, איך צריך לעשות תזכיר כשאנחנו מגיעים כבר לפתחו של בית המשפט, איזה שיקולים יש לקחת, איך צריך להתייחס בצורה מעמיקה גם ובעיקר למאומץ. ועכשיו הוא אמר, תחזרו לבית המשפט לענייני משפחה, ועכשיו תשקלו לאור השיקולים האלה, אנחנו מבקשים תזכיר כמו שצריך, ואנחנו נמצאים כרגע בבית המשפט לענייני משפחה.
הסיפור מרתק ויפה וכואב, הכל ביחד, ואנשים גם מבינים שלפעמים אחרי 4.5 שנים חוזרים להתחלה ומתחילים שוב את הכל.
נכון.
טוב, שיהיה בהצלחה, אולי גם תבואי לפה לספר את התוצאה של זה.
אני אשמח, אני רוצה לומר עוד אנקדוטה, ש... במהלך ההליך הסתכלנו כל הזמן על אתר השירות למען הילד, ושם בעצם נאמר שאם ההורה הביולוגי לא מסכים, לא פותחים את תיק האימוץ. ציפיתי.
כמו שהם טענו בבית המשפט.
נכון, בבית המשפט הם טענו שהם שקלו את השיקולים, והם לא נותנים זכות וטו להורה, מה שהתברר כלא נכון כמובן. ובדרך לפה בדקתי את הסוגיה. אתה רוצה לשמוע עוד משהו מדהים?
ציפית לראות שהם שינו את זה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון.
בכל זאת, בית המשפט העליון אמר את דברו.
אוקיי.
אז האתר לא השתנה. אז דו לכם ציבור המאזינים, לא כל אתר ממשלתי או מעין ממשלתי הוא מדויק, וכדאי לבדוק את הדברים.
טוב, בהחלט ציפור חשוב וככה מאוד מורכב. יש לנו אפילו פחות מדקה אחרונה, ואני הבטחתי לדבר גם על ניכור הורי, אז רק תגידי בחצי דקה, כי יש לך החלטה מאוד יפה שקיבלת לנסות לפתור ניכור הורי, רק תספרי מה היה שם.
אוקיי.
בחצי דקה.
אז בחצי דקה זה ככה. בדרך כלל, כשיש ניכור הורי, אחת הסנקציות יכולה להיות סנקציה כספית, או סנקציה באזור של המזונות.
כנגד ההורי שמסית את הילדים, כנגד ההורי השני.
כנגד ההורי המנקר. זה בדרך כלל לוקח המון המון שנים, המון חוות דעת, ועד שאתה מגיע לשם, כבר גם יוצאת לך הנשמה, וגם בעצם אפשרות להתחיל את הקשר, להקים אותו, כמעט
מדי.
ולא קיימת.
Okay.
אז במקרה שלנו, בנקודה הראשונה שהאימא המנקרת ביקשה מזונות זמניים, והיות והיינו בהליך מקביל של הקמת הקשר, והיו כבר איזה שהן חוות דעת שבאמת מניעת הקשר הוא בעתיה של האם, בית המשפט לקח החלטה אמיצה, וכבר במזונות זמניים, הותיר את המזונות על סכום מאוד מאוד נמוך, כמו ששילמנו במהלך החודשים האחרונים, ואמר, אם את לא תמנעי את הקשר, אנחנו נשוב ונדון במזונות. ואני חושבת שזאת החלטה אמיצה שיכולה לסייע למניעת התופעה.
טוב, צריך בוודאי לזמן אותך שוב לדבר על הנושא הזה של ניכור הורי והפתרונות. עורכת הדין מאיה וייסמן, זה היה מרתק. תודה רבה שבאת ושיתפת אותנו.
תודה רבה שהזמנת אותי שוב.
בשמחה.
ביי.